שלום וברכה, בוקר טוב. ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש עולת ראייה חלק א'. מת רבנו אור העולם הרב קוק זצ"ל. ואנחנו בעמוד שין נון א', לא? או שאני טוב. שינון א', כן, אנחנו מדברים על הלכות תרומות ומעשרות, וכאן יש הקדמה של הרב על מהותן של התרומות והמעשרות. יש איזה מין מבוכה ביחס להלכות התלויות בארץ, במיוחד הפרשת תרומות ומעשרות. אם אנחנו שמים לב, למה שימשו תרומות ומעשרות בימי קדם? כשעם ישראל ישב על אדמתו, ונהג היובל מן התורה, והשמיטה מן התורה, והיו כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם, וישראל בנחלותיהם, מה זה היה תרומות ומעשרות? תרומות ומעשרות היו חלק מובנה, אינטגרלי, של החיים הכלכליים. מובן הדבר שהכלכלנים של מלכי ישראל ומלכי יהודה היו צריכים לקחת בחשבון, כחלק מן המחזור הכלכלי, את העובדה שיש תרומות, מעשרות, שמיטה ויובל. כל הדברים האלה היו משהו, הייתי אומר, משמעותי מאוד, ואי אפשר היה להתעלם מזה. אפילו בימי בית שני, יש מלחמה אחת שהפסיד בה יוחנן הורקנוס, כי לא הייתה לו אספקה לחיילים שלו, כי זאת הייתה שנת השמיטה. כן? בימינו, אנחנו עוקפים את הכל. מסתדרים איך ש... אין שמיטה, יובל, אין מה לדבר, וגם תרומות ומעשרות, הדבר נעשה בצורה כמעט סימבולית בלבד. שהרי אדם לוקח את התפוזים שהוא הביא מהשוק, במידה ולא יפרישו כבר עבורו בשוק הסיטונאי, והוא לוקח את החלק הפחות יפה של הפרי, כמות קטנטנה, אומר על אותו תפוז החצי רקוב, אומר עליו דברי כישוף, ובחרדת קודש זורק את זה לפח האשפה. כן, זה מה שנשאר מכל המחזור הכלכלי האדיר שהיה פעם. בעצם זה חסר משמעות, ולכאורה זה מגוחך. אם זה מגוחך, לכאורה צריך לבטל את הדבר הזה. אבל זה שאנחנו ממשיכים בצורה כל כך מיובשת ותמציתית דברים שפעם היו גדולים, זה לא רק בגלל שהם היו גדולים, אלא בגלל שהם עתידים להיות גדולים עוד יותר. כלומר, אנחנו מה שנקרא בזמן מעבר. זאת לא הצורה הנכונה של הפרשת תרומות ומעשרות, אבל זה מה יש. בינתיים, כיוון שאנחנו יודעים שצפוי לזה עתיד גדול, אנחנו מרשים לעצמנו את ההווה מצומה כזה. בסדר? למשל, יש דברים שבטלו לגמרי, והיום אנחנו לא עושים אותם. הקרבת קורבנות בבמה. כן? פעם במות היו מותרות, אבל הן לא עתידות להיות מותרות אי פעם. זה בטל לעולם ועד. לכן אנחנו לא עושים זכר לבמות. כמו שאנחנו עושים זכר לשמיטה ויובל. כי זה דבר שעתיד להתבטל. אפילו הרמב״ם בספר משנה תורה, שכלל את כל ההלכות הנוהגות גם בזמן הזה וגם לעתיד לבוא, וכתב את כל ההלכות של הקורבנות בבית המקדש, לא כתב הלכות במה. מדוע? כי זה לא שימושי. מה? אז מה אם היא אסורה? בגלל שלעולם אסורה. כי יש דברים שהם אסורים היום, אבל עתידים להיות מותרים. ולכן הרמב״ם כתב אותם. אבל מה שלעולם לא יחזור ליתרו, לא צריך לכתוב אותו. לעומת זה, תרומות ומעשרות עתידים לקבל את צורתם המקורית מחדש, לכן אנחנו ממשיכים בתרומות ומעשרות בצורה כלשהי. מה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה דברו. מעניין. ואז מה? הרמב״ם כתב הלכות שמיטה ויובל. העתידים להיות. זה מה שאני אמרתי. זה לא נכון מה שאמרתי? התייחסת למשהו שלא בשיעור? לא, זה לא קשור לנושא בכלל. כן. לא היה שפע, זה ביוק, לא הייתה אספקה, לא כלום. טוב, זאת עובדה היסטורית, מה אני יכול לעשות? הצורה התמציתית, עכשיו על זה אומר הרב, הקדמה כללית, הצורה התמציתית של כל סדרי חיי החברה, על פי המטבע האלוהית המתאמת אל החיים המתרחבת, המרחבת אותם. שימו לב מה שאומר כאן הרב. יש שיטה אלוהית, כיצד צריכים להיות סדרי החברה. לא רק סדרי הדת, אלא סדרי החברה בכלל, כיצד הם צריכים להתנהל. וזה מניח גם שיטה כלכלית מאחורי הדברים. אבל כאן הרב מיד מוסיף, המתאמת אל החיים. כלומר, יש תמיד בהלכה צורך של התאמת העקרונות הגדולים עם המציאות. אלא? וזה חלק מהתורה שבעל פה. תמיד אומרים יש קומבינות של הרבנים. קומבינות של הרבנים זה רצון השם. כלומר, כשחזל מנצלים פרצה בחוק, מה זה פרצה? בעברית, במשפט כללי, פרצה בחוק זה דבר שהמחוקק לא חשב עליו. ואתה משתמש בפרצה בניגוד לכוונת המחוקק. אבל לא, זה מדבר בחוק... בחוק הכללי. לעומת זה בתורה, הפרצה בחוק היא על דעת המחוקק. הוא הניח את הפרצה הזאת כדי שיוכלו להשתמש בה בשעת הצורך. אז מה שאתה אומר נבל ברשות התורה, זה כשאנחנו יודעים שגם לזה לא התכוון המחוקק. כלומר, זה שימוש בפרצה המוכנה מראש, לא לשם מטרתה. בסדר? זה לא עבירה, אבל זה לא יפה. לעומת זה, למשל, הפרצה בחוק שמאפשרת היום לעקוף את השמיטה, היא חלק מכוונת המחוקק. זה לא במקרה שהיא קיימת הפרצה הזאת. זה, לעומת זה, במשפט הכללי, אתה אומר, כיוון שהמחוקק הוא רק בן אדם, הוא לא חשב על הכל, לכן ניצול הפרצה איננו דבר ראוי אף פעם. לעומת זה, בהלכה, הפרצה בחוק היא חלק מן העניין. זה מה שנקרא התאמה של המטבע האלוהית אל החיים. יש דוגמה אחרת לגמרי שהרב קוק מביא באיגרתו לבית ספר בצלאל לאומנויות. אז זה מאוד מעניין שכשפתחו את בית הספר לאומנויות, הרב קוק מסביר להם מה זה אומנות. כלומר, הם המומחים לאומנות, והרב קוק אומר, אני אסביר לכם מה זה אומנות. מסביר בהרחבה ולמה זה חשוב וכו' וכו'. בסוף הוא אומר, אבל למה אני מבלבל לכם את המוח? אני רב, אתם בית ספר לאומנות, למה אתם צריכים אותי? ואז הוא אומר, אני באתי אליכם כי יש לי איזו הערה הלכתית. זה התפקיד שלי, כרב, לומר לכם את ההערה ההלכתית שלי. ומהי ההערה ההלכתית? יש בעיה בפיסול של פנים של בן אדם. אסור. אבל לפני שהוא אומר להם את זה, הוא נותן להם עמוד שלם להסביר מה הייתה המחלוקת בין היהדות לבין האלילות. ושהמאבק היה מאבק קשה. אבל שבסופו של דבר אחרי אלפי שנים ניצחנו. והיום הפגניות כמעט נעלמה מן העולם. אבל אנחנו רוצים להשאיר זכר לניצחון. עוד כבוד. מהו הזכר לניצחון? זה שאנחנו לא עושים פנים שלמות של אדם. יחד עם דרכי התבונה המעשית המתחשבת בצורכי החיים. וזה מה? שאפשר להשלים את הפנים על ידי גוי. כלומר, הצ'ופצ'יק האחרון של האף, של הפסל שאתה רוצה לעשות, תן לגוי לעשות. המכה בפשטיש, תן לגוי. ואז יוצא שבמציאות, גם בבית הספר לאומנויות בצלאל, יעשו פסלים, ויתחשבו בהערה הקטנה של הרב קוק, המעצבנת לכאורה, כדי לציין מהלך תרבותי בין אלפי שנים של מאבק בין אמונת הייחוד לאלילות. בסדר? עכשיו, זו שאלה מעניינת. לא נעסוק בה כעת, כי זה לא הנושא של השיעור. אני מזכיר את זה רק בשביל הביטוי שבו משתמש הרב קוק שם, שהוא שיש דרכי תבונה מעשית המתחשבת בצורכי החיים. זה מה שרציתי להביא. כל ההלכות האחרות בנוגע לדיני פסל, מותר להחזיק, אסור להחזיק, לא מעניינות אותי ביחס לנושא הנלמד כעת. ולכן, לא רק כלפיו, אלא כל מי ששואל שאלה שלא קשורה לשיעור, אני לא עונה, נכון? אל תחשוב שזה נגדך, זה מה שרציתי לומר. אולי, יכול להיות. כן, בבקשה. אולי אני כן הבנתי אותך, אה? כן, מה טוב?
לא הבנתי למה זה לא טוב, לא הבנתי למה זה לא טוב. מה שלא כתוב בחוק מותר. זה הכל, זה הבדל שוטר.
מה שלא אסור מותר.
מה שלשוטר מותר לעשות את מה שכתוב.
אתה צודק, אבל אתה רואה שהרבה פעמים כאשר יש שימוש בפרצות בחוק, והפרצה נעשית מעשי שבכל יום, אז המחוקק סותם את הפרצה, נכון? למה הוא סותם את הפרצה? הוא אומר, בעצם ניצלו ניצול סיני את העובדה ששכחתי לכתוב סעיף 2ב, נכון? אז אני עכשיו מחוקק סעיף 2ב, בסדר. לעומת זה, בהלכה, לפעמים באמת יש סתימת פרצות, ולפעמים לא. לפעמים משאירים את הפרצה פתוחה. למה? כדי שיהיה אפשר להשתמש בה לפעמים. למשל, דורות הראשונים היו דורות אחרונים מכניסים את התבואה דרך גגות כדי לפתור מן המעשר. מה הסביר לנו הרב קוק? למה זה חשוב שתהיה אפשרות כזאת בחוק לפתור ממעשר? יותר מזה, כדי שמי שכן נותן את המעשר יעשה את זה מרצון. יכולתי להימלט ואני בכל זאת נותן. כן? זה הצעה. נכון, אבל לא תמיד סותים את הפרצה. צודק, אבל לא תמיד אתה סותם את הפרצה. נכון? לא תמיד. למשל, במיוחד בדיני עגונות, שעושים את הכל כדי להתיר. נכון? אפילו מחפשים מתחת לבלטות עמוק מאוד, כדי למצוא משהו. נכון? למה? כי לא רוצים שתהיה אישה עגונה. אז פתאום כל האיסורים שאתה אוסר בדרך כלל, פתאום הכל נפתח פה. טוב, אז אני שוב חוזר. כל זה היה בגלל הביטוי שהרב משתמש בו, כן? המטבע האלוהית המתאמת אל החיים. כן. לא, אני לא יכול. לא יכול לחזור. טוב. המרחבת אותם, מטהרתם ומרוממתם, אל החופש ולריכוז של כל האמצעים, העושים את החופש למתנה טובה ומתנה. באמת. אבל זה דבר מעניין פה. חופש, זה ערך או זה לא ערך? זה ערך. אבל כמו כל דבר טוב שאדם מקבל, אפשר להשתמש בו לרע. למשל, גבינה צהובה, זה דבר טוב או לא? זה מצוין. רק אם אתה מגזים, יש לך בעיה אחר כך של מחלות. קולסטרול וכדומה. אז אותו דבר לגבי החופש. החופש זה ביטוי עצמיות של האדם שהיא כל כולה חירות, ואפשר שיעשה בה שימוש לרע. עכשיו, יש אם כן בה סדרי החברה, על פי המטבע האלוהית, הרי תמיד יש שאלה עד כמה למדינה יש עניין להתערב או שלא להתערב בחיים הכלכליים. כן? זה שתי שיטות שונות, הליברליות וה... איך קוראים לזה? הריכוזיות. יש כמה שיטות בזה. ותמיד יש בעיה בין הצורך לטפל בחלק הנכשל של החברה, המסכנים וכדומה, יחד עם השוק החופשי שמאפשר לכל אחד להתחרות. אז אומר הרב, הצורה התמציתית של סדרי חיי החברה על פי המטבע האלוהית, המתאמת אל החיים, המרחבת אותם, מטהרתם ומרוממתם אל החופש ולריכוז של כל האמצעים. העושים את החופש למתנה טובה באמת, גנוזה היא במערכה של המצוות התלויות בארץ. כלומר, אם אתה תבין לעומק מה זה המצוות התלויות בארץ, תיבנה לך שיטה כלכלית כוללת. מעניין, הרבה זמן אמרו, איפה הרב קוק מדבר על שיטה כלכלית? התשובה היא שהוא מדבר, אבל בטקסט שלא כל כך לומדים אותו, וזה אין היה על סדר זרעים. בסוף כרך ב' של אין היה על ברכות, יש שם כמה דברים שכתב הרב על המשניות של סדר זרעים, ושם רואים שיטה כלכלית שלמה. כן. מי שחקר את זה ובירר את זה הרבה, הוא הרב עזריאל אריאל, הרב של היישוב עטרת. הוא כתב על זה עבודה שלמה. אז גנוזה היא במערכה של המצוות התלויות בארץ, במקדש ובממלכה השלמה הישראלית. כלומר, מה זה מצוות התלויות בארץ? מתי הן מתקיימות באמת? כשיש מקדש. אין מקדש, אז אין לך ביקורים, אין לך תומה וטהרה, אין לך תרומת הלשכה. כלומר, חלק מהמבנה הכלכלי החברתי בנוי מסביב לריכוזיות של הפולחן במקדש, עם מה שזה כולל, מעלייה לרגל, זה שאנשים עוזבים את שדותיהם לזה שבועיים וכדומה. וממלכה השלמה ישראלית, שצריך גם מלכות, כן? בהם ובסדריהם, עם סגולת הנבואה. כלומר, זה לא מספיק שיש מקדש ומלך, צריך גם שיהיה נביאים. המיוחדת לאומה במילוי צביונה, שהיא מצפה תמיד לשיבתה אליה בצורה מהירה, כלומר, לא התייאשנו מלשוב אל הנבואה, בניגוד למשל לאסלאם, שקובע שאין נביא יותר אחרי מוחמד, או בניגוד לנצרות, שאומנם לא ביטלה באופן רשמי את הנבואה, אבל ברגע שאמרה שהדיבור הפך לבשר, הפכה את הדיבור לחסר משמעות, שתשפיע עליה את כל הטוב של העבר, עם חידוש כוח גדול לפי העתיד וחידושיו הרבים בעולם ובחיים. כלומר, אומר הרב, לא צריך לפתח נוסטלגיה של עבר. נשמעים, אנשים אומרים, אבותינו היו חקלאים. אז האידאל זה לחזור להיות חקלאים. חקלאות זה חשוב. אבל האם זה מציאותי להפוך את כל החברה האנושית והחברה הישראלית בפרט לחברה חקלאית? למשל, כתוב בתורה שאם אני אתנהג כמו שצריך, אני אקבל עז. נכון? כתוב. שגר על אפיך, אשתרות צונך, ברך פרי בטנך. זה. אז זאת אומרת, אז אשתרות צונך זה עיזים, נכון? עכשיו, אז זאת אומרת, התפללתי בכוונה, נתתי צדקה, קיימתי מצוות, כמו שצריך. מתנה, אני מקבל עז. מה אני אעשה עם זה? אין לי מה לעשות עם עיזים. ברור? עכשיו, אני לא היחיד, זה לא, אני לא חריג. אני חושב שרוב בני האדם יקבלו עז, לא ידעו מה לעשות איתו. זאת אומרת שצריך להבין שהתורה דיברה כלשון זמן נתינתה. אבל אצלנו זה לא יהיה עז. זה אתה תקבל... אייפון מתקדם וכדומה, נכון? עכשיו, אם, כמובן עם חסימות, טוב. עכשיו, אז לכן אומר הרב, יש בציפיות של, בבניין ההכרה היהודית, לא בונים על העבר, בונים על העתיד. העתיד איננו פוסק מלטבוע את תפקידו מן ההווה. דבר מאוד מעניין. אנחנו, יש דברים שאנחנו יונקים מן העבר. למשל, כל חג הפסח, כל כולו ניצול עד תום של אירוע של העבר, נכון? יציאת מצרים. מה שאנחנו לא עושים שם, הגדה של פסח ואכילת מצה וכל הדברים האלה וניקיון הבית חודש, כל זה זה מימוש, זה 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 ניצול של אוצר גדול שהגיע לנו מן העבר. זה דבר, חג השבועות, מתן תורה בעבר. אבל אפשר מזה לטעות ולומר שהיהדות היא דת נוסטלגית, שמה שמחיה אותה זה העבר. אומר רב, זה טעות, אתה לא הבנת. יש גם דברים שנטבעים מאיתנו מכוח העתיד, והעתיד הוא כוח עוד יותר גדול מן העבר. לכן אומר הנביא ירמיהו, שיבוא יום שלא יזכירו את יציאת מצרים, זה כבר לא יהיה רלוונטי. נכון? כך אומר הנביא ירמיהו, פרק כ"ג. העתיד איננו פוסק מלטבוע את תפקידו מן ההווה, וההווה מתמלא עניין כפי ידיעתו שהעתיד נזקק אליו. איננו נעשה בזה רק בטל אל העתיד, כי הוא מתמלא, כי אם הוא מתמלא על ידי זה בכל צביונו ועצמו, והכללה בתוך שאיפת העתיד ורום מעמדו מוסיפה לו עדנה וגבורה חיה. טוב, למה הרב כותב לנו את זה פה? תרומות ומעשרות. שתרומות ומעשרות יונקים מן העתיד. כן, לכן, מלאי חיים הם לנו הזיכרונות העצורים בזכר שאנו עושים, על פי המסורת ועל פי תיקון סופרים, על פי קבלת אבות מקדם או על פי שריד מעיקר חיוב דין תורה, לפי התפצלות ההכרות המתפרדות בשיטות המעשיות של חוכמת ההלכה לכל המצוות התלויות בארץ. כן, כלומר, הרב רוצה להחזיר את הכבוד האבוד של הפרשת תרומות ומעשרות. הדברים נראים לנו עתה כמצומקים. צורה דלה יש להם עתה מבחוץ. אבל חיים ועניין רב הם מלאים מבפנים. אנו מקיימים את נתינת המעשרות על ידי תיקון שאין בו הפסד גדול לנותן ולא רווח גדול למקבל, במידה והוא מקבל. מברכים ומפרישים ופודים את המעשר השני הראוי להיאחל בקדושה בעיר המרכזית הקדושה והחיה, המקום אשר בחר השם לב האומה לכל זרם מחייה. במקום זה אנחנו פודים בפרוטה שבמטבע שייחדו לי בבית האוצר. משלמים פרים שפתנו. מה זה? איך עושים את זה? תפילה, נכון? פעם היית מביא פרה, עכשיו אתה מתפלל. יש הבדל. תנסה להביא פרה לבית הכנסת ולהקריב אותה על גבי הבמה. מה? כן, כן, זה מה שהוא אומר. אבל אז למה, אז אנחנו משלים פרים שפתנו עד שנביא פרים. אז יעלו על מזבחך פרים. נכון? משלמים פרים שפתנו בשפך שיח, תחת סדרים חיים במשטר חי וקיים, המלא הוד ויפעה, שירה וזמרה, עוז וחדווה. אז לכאורה, זה דל. במקום להביא פרה שלמה, אתה אומר כמה מילים מתוך הסידור. מה, בזה יצאת ידי חובתך? תראה כמה עולה פרה וכמה זמן זה לוקח להתפלל. אבל אלה הגרגירים הזעירים, כוח צמיחה גדול גנוז בהם. אל כל מה שהם עורגים, מכל מה שהם צומחים בעבר, ואת כל מה שהם עתידים להצמיח, להבא. כן? אז אנחנו מתפייסים עם הרעיון. כל זה כלול בהם באופן טיפוסי. וכן הם פועלים בחשאי על הנשמה המקיימת. פועלים להלהיב בהתמדה אש קודש לאהבת הארץ באלה המניות של קדושה, ביתרון האלוהי הדתי הלאומי והמוסרי הכלול בכל המעשים הללו, ומחנכים את העם בימי שפלותו לרוח גודלו. כן, לכן תפילת מוסף, כולם מדברים, תביא אותנו לציון, נקריב לך פרים, שעירים, חטאות, וכולי. כן? את מוסף יום השבת הזה נעשה. האמירות האלה הנאמרות מדי שבת בשבת ומדי חג וחג משמרים אצלנו את רוח הגדולה בימי השפלות. לא שכחנו את גדולתנו. בסדר? לכן אפשר לומר, כשאחת המחלוקות הגדולות שהיו על הרפורמים בזמנו, כאשר הרפורמים הוציאו מן הסידור את זכר ציון וממילא גם את כל הקורבנות. לכאורה, מה אכפת להם לאורתודוקסים שיוציאו את זה מן הסידור? גם אתם לא מקריבים קורבנות. נכון? גם אתם לא בארץ ישראל. אבל יש הבדל. יענו האורתודוקסים, נכון, אנחנו לא מקריבים קורבנות, אנחנו לא בארץ ישראל, אבל אנחנו עתידים. אתם שכחתם את העתיד. ולכן הייתה המחלוקת עם הרפורמים כל כך מרה. כן, זה הציוני לחצינום, זה בדיוק זה. לכן הציונים הם חשובים. אם את זה אתה מאבד, אז אין לך כבר לאן לחזור. כן. המחנכים את העם בימי שפלותו לרוח גודלו. זאת השכילה כנסת ישראל ובניה בוניה. מה זה בניה בוניה? הרבנים. בניה בוניה זה הרבנים. ולא חדלה להגשים את זיכרונות חייה אלה בפועל כמה שאפשר לה בארצות נודה. כן? כלומר, אפילו בגלות עשינו זכר לדברים האלה, ובצורה יותר ניכרת ומתפשטת בשובה, באיזה צורה שהיא אל מקומה, אל חבל נחלתה, שההלכות התלויות בארץ מתחילות להיות מעשיות יותר. ההוד והפאר המיוחד שיש במצוות התלויות בארץ כשהן מתקיימות עכשיו בארץ ישראל על ידינו, על ידי אותו החיל החלוץ ההולך ובונה את ארץ האבות. כן, סיגור שכשהרב כותב את זה, רוב העם נמצא בגולה, הרוב המוחלט. יש פה איזו קבוצה קטנה שמוסרת את הנפש כדי לבנות את הארץ. לכן הוא קורא להם החיל החלוץ ההולך ובונה. בימינו זה כבר לא ככה, זה כבר כמעט מחצית עם ישראל, אולי אפילו כבר מחצית עם ישראל נמצאת בארץ. והמרכז החשוב זה בארץ. אבל הוא מכין אחרית ותקווה יותר חזקה ויותר בהירה לדור יבוא. מתגלה הוא לנו, כן, ההוד והפאר, מתוך עוז חפצנו הפנימי המפעם בקרב נשמתנו, להעמיד את צביון ומתנו על ארץ אבותינו ממלוא תאורה. בכל סרטוטיה וקוויה המשלימים את תכונתה, המגלים ומבליטים שזאת היא, ומתנו, אנו, בערכה הרם המקורי, בגביעתה, בנפשה, ברוחה ונשמתה. כלומר, בעצם דרך שיבת ציון, בניית הארץ והמצוות התלויות בכך, אנחנו מחזקים את השאיפה לעתיד הגדול. לזאת אנחנו שואפים לחדש עלינו ימים קדמונים, כי מעולם מוכשנים קדמוניות. הנה, ישננו שנת תרדמה, משך גלות ארוכה וקשה מאוד. איפה היה עם ישראל 2000 שנה? ישן. כוחותינו הלאומיים נשארו אז, בלועים בקרבנו פנימה. איפה דיברו על הכוחות הלאומיים? אז אדם למד מסכת סנהדרין, למד את הפרק המדבר על הלכות מלך. אז איפה זה היה? בסטנדר. שם היה מלך ישראל. מבחוץ, הכל נעשה מקומת מזוקן, אבל מבפנים תל החיים הולך וזורם. כשם שהמצוות המעשיות בכללן בכל מילואין הלכו עמנו בגולה, ושמרו לנו בה את לח חיינו ואת חותם רוחנו על פי עצמותנו הפנימית, הביאו אותנו לאלה ימי התחלת תקופת הירה לחיים של חפץ שחיית האומה בארצנו. כן, הרי כל הזיכרונות האלה הם שגרמו שהיה למי, את מי לשלוח לקונגרס הציוני. כן, יביאו אותנו המצוות התלויות בארץ לידי רוממות החיים שעל פי צורתם השלמה הם נקבעו. וכל אשר נוסיף להתבונן במהותן של המצוות התלויות בארץ כולן, ונראה כמה רחוקות הן מאיתנו, כמה היינו צריכים להיות בתנאים יותר בריאים וחזקים עד שיהיו אלה המצוות מתקיימות בהם. כן, יגדל בנו החשק לקיים באהבה וביקר את אותו החלק שאנו יכולים לקיימו בתור זכר לדבר, זכר קודש, זיכרון לחיים שלמים, שיבואו לנו בבוא תשועה שלמה לאמנו על אדמתנו ולתשועת עולמים, ואשר בקיימנו אותו עכשיו הננו מאשירים את נשמת ומתנו באותו אש הקודש, אשר תהיה לשלב את הקודש מלאת החיים לעת חיה. זה אומר רב, במילים פשוטות, קיימו מצוות התלויות בארץ. כן.
אבל
אז מה? לא. לא. מקדש השלישי זה לא בית שני ולא בית ראשון. זה מדרגה הרבה יותר גבוהה של חיים. זה גם מדרגה נצחית. כן. נכון, מה זה קדם? קדם זה לא עבר. קדם זה המחשבה הראשונה. גן עדן מקדם. זאת אומרת, מה שעוד לא יצא לפועל בהיסטוריה. ברור? המילה קדם בעברית יש לה משמעות כפולה. גם מה שהיה, גם מה שיהיה. קדימה. כן? חדש ימינו כקדם, כמו המחשבה הראשונית שלא באה לידי ביטוי. זה גם דומה לחזרה בתשובה. כן? אדם אומר, אני רוצה לחזור בתשובה. אז שואלים אותו, אז מה אתה רוצה להיות? אני רוצה להיות כמו שהיה נראה הסבא של סבא שלי לפני 150 שנה. זה נקרא לחזור בתשובה. האמת היא, זה לא נקרא לחזור בתשובה, זה נקרא לחזור לעבר, לחזור אחורה. אם אתה רוצה לחזור בתשובה, אתה צריך לחזור אל העצמיות שלך. והעצמיות שלך יכול להיות שעוד לא בא לידי ביטוי בהיסטוריה. מה שהולך להיבנות בעתיד, נכון שהוא כולל את ניסיון העבר, אבל הרבה מעבר לו. כי איך שהיה נראה הסבא שלך לפני 150 שנה, זה לא היהודי האידיאלי. זה יהודי טוב, יהודי צדיק, אבל זה לא היהודי האידיאלי. היהודי האידיאלי הוא עתיד לצאת אל הפועל בהתחדשות הנבואה, במקדש, ימות המשיח, בכל הגודל ההשפעה האוניברסלית של היהדות וכו'. כל זה ממדים בהרבה יותר גבוהים מאשר בימי שלמה המלך אפילו. כן? טוב. מה זה? בפרשה כתוב ויסעו מקדם? לא, לא כתוב ויסעו מקדם. לא, לא, לא. כתוב ויהי בנוסעם מקדם. בסדר? ויהי בנוסעם מקדם. כן, אז קדם זה גם קדמונו של עולם. אז קדמונו של עולם, קדוש ברוך הוא. זאת אומרת, חדש ימינו כקדם, כמו המחשבה הראשונה. כן, מה אתה אומר? זה אחד הממדים, זה הרבה דברים. יעיין הכבודו בספר יחזקאל, ששם יש תיאור של המקדש השלישי. זה מאוד מעניין מה שהולך שם. זה מאוד מאוד שונה מהמקדשים שהכרנו עד עכשיו. יש דברים, יש קווים דומים, יש דברים שונים. אחת דוגמה מאוד בולטת, איפה נמצא המזבח במקדש של יחזקאל? מול ההיכל, בול, בציר המרכזי. בכל המקדשים שהיו, המזבח תמיד היה מוטה קצת לכיוון דרום. ואפשר היה לראות, מי שעמד בעזרה, ראה את הפתח של קודש הקודשים, ואת המזבח מצד שמאלו. במקדש של יחזקאל, המקדש עומד בדיוק באמצע. המזבח, סליחה, עומד בדיוק באמצע. הנה, זה הבדל מהותי. זה לא סתם, זה אומר משהו. זה אומר שכביכול, כל זמן ההיסטוריה, משהו לא במקום, ובנצחיות, הכל חוזר למקום. זה דוגמה. יש לזה עוד השלכות, אבל זה דוגמה אחת. כשאנו מקיימים עתה מצוות תרומה, או מצוות תרומה ומעשר, גם בשעה שאין לנו כל היסודות הממשיים שמצוות אלה בנויות עליהם, לא כהן בעבודתו ולא לוי בדוכנו. אתה לא יכול להביא את זה לכהן, מכל מיני סיבות. גם ללוי אתה לא מביא, מכל מיני סיבות. הנה החיזיון מתייצב לפנינו. אני אומר, אני עכשיו לוקח את הגויבה הרקובה הזאת וזורק אותה לפח. אבל פתאום, לרגע אחד, אני רואה לפניי חלום. ומה אני רואה בחלום? בית המקדש בנוי, והכהנים, ועבודתם, וזה, כל זה, דרך הגויבה הרקובה. זה מה שאומר כאן הרב. הנה, החיזיון מתייצב לפנינו. והננו מתמלאים רוח שירה רוממה בתעופת נשרים. לעומת האורה של הימים המאושרים המחכים לעומתנו על אדמתנו הברוכה. על כל זה חושב המשגיח שהגיע לשוק הסיטונאי. נכון? וצריך לריב עם פורקי הארגזים. הנה. המקדש על מכונו, לגאון ולכבוד, לכל הגויים והממלכות. והנה, אנו נוסעים ברינה, אלומות ארץ חמדתנו. כן? סלנו על כתפנו, ראשינו עטורים, מקצות הארץ בנו, הבאנו ביקורים, מיהודה ומשומרון, מן הנגב והגליל. פנו דרך לנו, ביקורים איתנו, אך וכו'. אז הנה אנו נושאים ברינה אלומות ארץ חמדתנו. באים ברוח מלא חופש אמיתי ובטחה תאורה. למה בחופש? מה מתכוון כאן הרב עם החופש? שיכולנו למצוא דרך להיפטר מהתרומות ומסעות, אם היינו מכניסים את התבואה דרך גגות וקרפיפות. וזה היסוד של החופש שהוא דיבר עליו מקודם. אז אנחנו באים ברוח מלא חופש אמיתי ובטחה תאורה אל הגורן והיקב, המלאים בר ויין. וליבנו, מה המקרה? בעצם התיאור, והוא כותב את זה רק עם עת ונייר. תאר לעצמך כשזה יהיה באמת. ותעשה מזה וידאו, וואלה, משהו, סרט ויראלי. וליבנו שמח על טוב ארץ חמדה. והנה, לפנינו מופיעים כהנים, אנשי קודש. משרתי מקדש השם אלוהי ישראל, ליבם מלא אהבה וחסד, רוח הקודש שפוך על פניהם. הם באים לאן? לגורן, ליקב. אומרים, נו, הבאת לי שני בקבוקי יין ובננות לחמודי שלי. וזוכרים אנו את כל רוממות רגשי הקודש אשר מלאנו בעת ראינו את פניהם בעלותנו לרגל. כשאני רואה את הכהן מגיע לשדה שלי או ליקב שלי, אני זוכר את העלייה לרגל. אתה זוכר איך היה במקדש? כשנפגשנו? איך נראית, תשמע, בהקרבת הקורבנות הייתה 10. בראותנו אותם בעומדם לשרת בקודש בתוך מקדשנו. גאון עוזנו ומחמד עדנו. כמה נהדרים ונעימים הם לנו. כן? אז אנחנו זוכרים כמה שזה ריגש אותנו. עכשיו שהוא מגיע לקבל את התרומות והמעשרות, יש לי חשק לתת לו. ואתה, הנה גורננו המלא, ברכת השם, ארץ חמדה זאת, אשר הנחילנו מאבותינו. וחלקי האנשים הללו, אנשי הרוח איתנו הם, מאושרים אנו ליתן להם את תרומתם בשמחה. אני לא מרגיש שאני מאכיל אוכל חינם, אלא להפך. אני מקבל מזה שהוא מקבל ממני תרומות ומעשרות. מוצאים אנחנו בקרבנו רגש מרומם ועולים יחד עם התרומה אל אותו הגובה הרוחני ששם אנשי קודש הללו מתעלים. כלומר, אני קונה משהו מן המדרגה הרוחנית של הכהן. ונפשנו רוויה ממגד שמיים. זה כשפגשתי את הכהן. והנה הלוויים. כן, הכהן בא, לקח תרומה, עכשיו מגיע הלוי. כן? שמעתי שהכהן הלך, אפשר להיכנס? אלה הטובים והענוגים אשר לקחו לבבנו בנועם זמרתם בקודש. וואה, איך שרת יפה במקדש. בהתקדש חג, כאשר עלינו לראות בהדרת כבוד מקדש אל בירושלים, לראות את פני האדון, השם אלוהי ישראל, פניהם הצוהלים ועדינים, מזכירים לנו את זמרתם קודש. ואנחנו מתעדנים בנחלי עדנים רוחניים ונותנים להם בלב מלא שמחה ואושר את חלקם את המעשר. כלומר, על ידי התרומה אני עולה למדרגת הכהן, על ידי המעשר אני מתחבר אל זמרתם של הלוויים. ואני אומר עוד משהו, לפני שהוא הולך, עוד נתראה בהר השם במועד הקרוב. ומה ירחב לבבנו לראות אלה, כהני השם ולוויה, בעבודת קודשם ובשירת עוזם. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוהיו. כל זה כשאני שם בשקית ניילון כפולה את רבע התפוח. בסדר? כל זה פתאום עולה לי לרגע. ואז במטבח אומרים לי, רגע, זה כבר מוכן? מה עם התרומות ומעשרות? מה, גמרת? סליחה, אני עכשיו, אני בהתעלות כזאת. אני ראיתי את העתיד. חכו קצת. בסדר? אגב, כל הקטע הארוך הזה, מופיע גם באורות. כן,
מה אתה? חלק מהתרומות היום זה
דאורייתא. חלק מהתרומות דאורייתא. מדוע אתה אומר את זה?
בגלל שזרענו בארץ ישראל, דאורייתא, שחוץ לארץ
ידי רבנן. חיטה שזרענו בארץ ישראל דאורייתא?
כן.
לא, למה? אם אתה אומר שתרומות מועשרות נוהגות בזמן הזה, מדאורייתא, אבל דת הרמב״ם שלא נוהג כך, שבזמן הזה רוב ישראל בארצו, זה לא קשור, יש אומרים שזה קשור, יש אומרים שזה קשור, לא קשור. בכל מקרה, בזמן שיובל נוהג, אז השמיטה נוהגת, אבל יובל לא נוהג, גם אם רוב ישראל בארצו, כי יש עוד כמה תנאים. ויש אומרים, אומר דת רבנו חננאל, וכך משתמע מהרמב״ם, שאם יש שלטון ישראל זה דאורייתא. אבל לא, זה לא מקובל על כולם הדבר הזה. בקיצור, היום זה כל התרומות ומעשרות, לפי רוב השיטות, לא אמרתי שלכל השיטות, רוב השיטות זה דרבנן כולל של חיטה. בסדר? כך שספקות בדברים האלה, ספק דרבנן, אפשר להקל כל מיני דברים. אגב, מי אוכל היום חיטה מהארץ? החיטה היא לייצוא.
המצות,
כן, אתה צודק, המצות. טוב. אז זה בעצם היה הקדמה להלכות, תרומות ומעשרות. עשרתן, עירבתן. כן. עשרתן, כן. מה שאפשר עוד לעשות, כן. עירבתן, מה זה? מי מערב היום? כן, כן. הדליקו את הנר. טוב, נו. היום הרי אפשר להדליק את הנר על ידי הדלקת אור החשמל. גם זה. טוב. טוב, שדברים שהיו מרכזיים מאוד בהכרה של בני אדם פעם, הופכים להיות שוליים. כן, אבל... נכון. אבל בימי הרב קוק היה האידיאל של שיבה אל הארץ והמיתוס של החלוץ. וכולם הולכים שם עם הכלי עבודה כמו חיילים. היום זה קצת בצד, מבקשים קצבאות של משרד החקלאות, של מים, הכרה בשנה שכונה ועוד כל מיני דברים כאלה. טוב, זה צריך להבין שזה חשוב, כן? אני לא בא להגיד שזה לא חשוב. הרי אומה שאין לה חקלאים היא אומה ללא שורשים. אבל השאלה אם האופי הכללי של החברה הוא צריך להיות אופי חקלאי, ברור שלא. ברור שלא. כן, גאולת הקרקע, זה חשוב מאוד. יש היום ארגון חשוב שקוראים לו ארגון השומר החדש, שחלק גדול מעבודתו זה זה, כן? להחזיר את עם ישראל לאדמה, לקרקע. אבל גם אלה לא סבורים שצריך לעשות מהפכה חברתית להפוך את כולם לחקלאים. זה נגמר. אנחנו כבר לא בתקופת הקולחוז והסובקוז. טוב, עכשיו אנחנו ממשיכים בסידור, נכון? אני חושב שאנחנו בעמוד שינון א', נכון? שינון א', בפסקה ז', נכון? הגענו לפסקה ז' בעמוד שינון א', בהלכות. אין מפרישים תרומות ומעשרות מפירות שנה אחת על פירות שנה אחרת. ברור. זמן ראש השנה לפירות ולתבואה ולירקות ותור הגידול שלהם ומתי יהיו נחשבים לפירות שנה זו או אחרת, יש בהם פרטים שצריכים לימוד או שאלת חכם. הנה, הוצאתי את הגזר מן הגינה שבוע לפני ראש השנה. נשאר לי שם עוד גזר שאני מוציא אותו ערב יום כיפור. עכשיו אני אומר, רגע, הגזר של לפני ראש השנה לא הפרשתי ממנו תרומות ומעשרות. עכשיו יש גזר שהוצאתי לפני יום כיפור. האם אני יכול להפריש מזה על זה? מה התשובה? לא. למה? כי אחד בתשרי הוא ראש השנה לירקות. ואז לא מפרישים משנה לשנה, שנאמר, עשר תעשר את כל תבואת זרעך, יוצא השדה, שנה, שנה. אז אם כן, כל שנה זה בפני עצמו. לעומת זה, אם יש לי תפוזים מלפני ראש השנה, ותפוזים אחרי ראש השנה, אני יכול להפריש מזה על זה. כי זה לא ראש השנה לאילן. ראש השנה לאילן מתי? 15 בשבט או 1 בשבט, זה תלוי, חנתה, מה הגדרה של חנתה. בקיצור, בכל דבר ודבר, לגבי האתרוג זה ספק, אם ככה או ככה. יש לו צדדים שווים לירק, שווים לאילן. נכון. אז יש אופנים. אז צריך בשביל זה לימוד או שאלת חכם. תרומה ותרומת מעשר. אסורות באכילה לכל אדם ומותרות בהנאה של כילוי. כגון שמן להדליק. זאת אומרת, בימינו אי אפשר לאכול את התרומה, כי אין לנו אפשרות לאכול את התרומה בטהרה, ולכן סתם אדם שיש לו תרומה, התרומה הזאת נפסדת. אלא אם כן מדובר בהנאה של כילוי. למשל, שמן. אני מביא לכהן שמן של תרומה, הוא יכול להדליק בו את הנר, נר חנוכה למשל. כן? יכול להדליק את הנר בשמן התמה הזה, למרות שאסור לו לעשות בו שימוש לעצמו. לגן השותפות, כן, ברור, ברור. כן, זה מה שעושים? טוב, אתה אומר. כן, כגון שמן להדליק. ותבואה מעורבת בפסולת להאכיל לבהמות וכל בעלי החיים שהם שייכים לכהנים דווקא. כלומר, אם יש חתול לכהן, הוא יכול לתת לו מן התרומה. אבל לחתול של חברו אסור לאכול את זה. אז אם כן, זה חתול בשיתוף פעולה, בשיתוף, שותפות למשל, פיל גם. יכול להיות פיל ששייך קצת לכהן, קצת. בפרטי הדברים של נת כילוי מהתרומה ותרומות מעשר במקום מצווה או בשיתוף של כהן, צריכים שאלת חכם. נוטל בידו חלק מן הפירות. שיהיה בו, מה? מה קרה? נוטל בידו חלק מן הפירות שיהיה בו יותר מאחד ממאה מכל מה שצריך להפריש ממנו. ואם הם טבל ודאי מברך אשר קידשנו במסותיו וציוונו להפריש תרומות ומעשרות. ואומר, משהו יותר מאחד ממאה מן הכל שיש כאן, הרי זה תרומה גדולה בצפונו. ברגע שהוא אמר את המילים האלה, יוחדה והופרשה, אפשר לומר, תרומה גדולה. והאחד ממאה הנשאר כאן, מה שלא עשיתי אותו, תרומה גדולה. ועוד תשעה חלקים כמותו, הרי זה מעשר ראשון בצד העליון של הפירות הללו שאני מעשר אותם, כי צריך לציין להם מקום. הוא מוסיף ואומר. אז ברגע שהוא עשה את זה, הוא הפריש עכשיו מעשר ראשון. הוא מוסיף ואומר, אותו אחד ממאה שעשיתי מעשר ראשון, כלומר, עשירית מהמעשר הראשון, הרי זה תרומת מעשר. ואז עכשיו יש לו ביד גם תרומה גדולה וגם תרומת מעשר. ומעשר שני, בשנת מעשר עני, אומר במקום מעשר שני ומעשר עני, בצד התחתון של הפירות הללו שאני מעשר אותם, ופודה את המעשר השני בפרוטה, ומברך. ברוך אתה שמקיים לך עולם, אשר קידשנו במסותיו וציוונו, לפדות מעשר שני. ואומר, הרי הפירות האלו של מעשר שני זה, מחוללים. על פירוטה זו שבמטבע שייחדתי לפדיון מעשר שני הוא וחומשו. כי בפדיון צריך להוסיף חומש. בסדר? מה? אתה מדבר על התרומה ותרומת מעשר?
כל מה, מה שעושה בדרך כלל חותך חליפה, שם בצד,
אתה שם אותה ביד, קחים אותה ביד, ואומרים, או אתה יכול להגיד על החתיכה הזאת ששמתי בצד, כן? משהו יותר מאחד ממאה הוא תרומה גדולה, אז אחר כך אתה מפריש מעשר ראשון, כולל תשעה חלקים כמו בצד העליון של הפירות, ואז אתה אומר, אותו חלק שיצטרף לתשעה חלקים, שהוא אחד ממאה, הרי הוא תרומת מעשר. כלומר, אתה עשית את העבודה בשביל הלוי. ואז ביחד, בצד, יש לך תרומה גדולה ותרומת מעשר, שאותם אתה לא יכול להשתמש בהם. טוב, אנחנו בזה עוברים לעמוד שינון ג' ברכת הפרשת חלה. הפרשת חלה זה גם הפרשת תרומה. כן? יש כמה נוסחאות לגבי הברכה של החלה. האם מברכים להפריש חלה מן העיסה או להפריש תרומה או להפריש חלה תרומה. יש בזה כמה נוסחאות. כן. אבל בכל מקרה זה תרומה. תרומה מן העיסה. במקום מן ה... מלבד התרומה שהופרשה מן התבוע. אומר על זה הרב בהלכות, א', על הפרשת חלה מן עיסה שהיא מן קמח כשיעור של 43 ביצים בינוניות עם הקליפות וחומש ביצה, והוא בערך 3 ליטראות, שנילושה בקמח ומים, ולא נתגנה באיזה משקה, ונעשתה על דת לאפות ולא על דת לבשל או לתגן וכדומה, והיא מאחד מחמשת מיני הדגן, שם חיטה שעורה כוסמת שבלשו על שיפון, או אם לא הופרשה חלה מעיסה ומפרישה מן הפת שנאפה ממנה. כן, לפעמים אנשים שכחו להפריש חלה, אפו את הלחם, מה עושים? מפרישים מן הלחם האפוי. והיה מצווה האמור הרב זל ששיעור החלה מפורשת היא יותר גדולה מהשעור ומהשמרים מפי מרת אמי הרבנית תחיה, מברך להפריש וכו'. שימו לב שבכמה שורות הוכניסו פה איזה 10 הלכות. כן? זה לא דבר פשוט. ב' מה זה? 3 ליטראות זה בערך השיעור של 43 ביצים בינוניות עם הקליפה וחומש ביצה. מה? מה פתאום 2-4? משהו כזה. זה תלוי, תלוי בסוג ה... מה?
הוא מדבר על נפח.
הוא מדבר על נפח. קודם כל זה לא נכון שזה 2400, זה כבר, זה תלוי באיזה סוג קמח אתה מדבר.
נפח,
אני מדבר על הנפח. הנפח, בדרך כלל בקמח הלבן המצוי, ב-1600 גרם, אתה כבר חייב בתרומות, ואתה כבר חייב בחלה. אבל אם זה קמח מלא, ב-1200, 1300, אתה כבר חייב בתרומה. בסדר? אז מה הבעיה שלך עם 3 ליטראות?
3 ליטראות זה משקל או נפח?
נפח. אנחנו מדברים על נפח. למה? מה זה 3 ליטראות? מה פתאום? ידעתי שזה מה שאתה אומר. הוא לא דיבר על ליטרים בכלל. הוא דיבר על ליטראות. ליטרה זה קצת פחות מחצי קילו. מ-500 מיליליטר. בסדר? אז זה משהו אחר. זה 436 מיליגרם. מיליליטר בערך. משהו כזה. יש כמה סוגים של ליטראות, אבל זה הליטרה שמדובר עליה. בסדר? אז נא לא להרבב, מדובר משהו אחר. בן איש חי הוא הקל מאוד. לא, הוא הקל. הוא הקל. שאומר שאתה חייב בתרומות ומעשרות. לא, כלומר, הוא אומר, אתה לא חייב להפריש חלה עד ששיעור כזה. כן, אבל ישיבו על דבריו, כידוע, כמפורסם, ואנחנו, אין לנו אלא כדעת מרן. בסדר. גם בזה יש טעות מצויה שהולכים לפי משקל, כשזה מצד האמת.
תקנו את זה לאחרונה, בשנים האחרונות.
כן, תקנו. כן, אבל זה תלוי, אבל הבעיה שאומרים את זה במשקל, וזה משתנה מסוג קמח לסוג קמח. היום יש הרבה סוגי קמח, זה מצוי מאוד בשוק, שאנשים קונים סוגים שונים של קמח, וצריך לפי כל סוג וסוג לקבוע מהו השיעור. כלומר, כי הרי השיעור הוא בנפח, ואחר כך מתרגמים את זה למשקל. ב' אם נעשה על דת לבשל או לתגן וכדומה, שאדם עושה, לוקח קמח, מטרתו לעשות סופגניות. ורק מעט ממנה לאפות. כלומר, עשיתי עיסה, חלק אני רוצה לעשות לחמניה, חלק אני רוצה לעשות סופגניות. ואפילו פחות מכשיעור חלה, מפריש בברכה. כי יש כוונה שחלק מזה יהיה להפייה. ואם נעשתה על דעת שלא לאפות ממנה כלל, ואחר כך לקחו ממנה מעט לאפות, צריך מקודם לאפות אותו המעט, ואחר כך להפריש בברכה. בברכה. ואז הוא מברך, אשר קידשנו סוטה וצוונו, להפריש חלה. כאן זה הנוסח שלו, אבל במשפט כהן תשובה למד, כתב האמור זל, ראייה לשיטת הפוסקים שצריך לומר בנוסח הברכה תרומה חלה, ושמוסיפים מן העיסה. טוב, אז יש בזה דעות שונות. ואחר כך יש על הלכות נטילת ידיים. אז את זה נראה בעזרת השם, יתברך בפעם הבאה. שלום.